לא בדיוק, הרב הסביר, כאילו, הרב הסביר למה זה לא עיקר, מה הרייבד בעצם טוען, אז באמת הקריאה הפשטנית מאוד, מאוד קשה להבין מה הוא אומר, כאילו, תראה, רוב הגדולים וטובים מאמינים בזה, ואז מה? עכשיו, אני הבנתי באופן פשוט, הכוונה, כאילו, ברור שזה שטות, כמו שהרב גם אמר, שקודש ברוך הוא יש לו דמות הגוף וזה, אבל זה לא אומר שזה שומט להם את הקרקע.
למה לא?
זה לא שומט להם את הקרקע כי אין לך שום סברה, אין שום סברה להגיד שכן. אני לא מבין את הסברה להגיד שכן.
אז שיגיד את זה, הוא לא אומר את זה.
זהו, אז נראה
העיקר
לי
חסר
כאילו
מן הספר.
הוא בא להציע, כאילו, הוא בא להראות שהנה אנשים,
אז
זה לא
העבד,
נשמט להם ככה.
אבל לפני שהוא מראה, שיגיד מה הטענה שאותה הוא בא להראות. הוא לא כותב אותה.
כן, אבל
לא אומר,
אני אומר,
תשמע, ואם מישהו מאמין שלקדוש ברוך הוא יש דמות הגוף, למה זה שומט את הקרקע מתחת לכל המערכת? זה הוא טועה, אבל למה זה שומט את הקרקע מתחת לכל המערכת? שיגיד את זה, ואחרי זה הוא יכול להוסיף שהיו גם גדולים וטובים שטעו בזה בתור איזה סיוע, אבל הוא מביא רק את הסיוע.
כן, אבל אז אני לא ממש הבנתי את הטענה
גם
של הרב
מעבר
כאילו.
לזה, אגב, אני חושב שאני לא רואה למה למשל ביאת המשיח זה משהו יותר עקרוני מזה. מזה שאין לו דמות הגוף? למה? אפשר
נכון,
להתווכח
אני
על עוד עיקרים של הרמב״ם באותה צורה.
כן, כאילו, זה מה שהרב יוסף אלבו בעיקרון עשה, כאילו.
אוקיי?
אבל אני לא הבנתי, אז לא באמת אחזתי את מה שהרב, מה הרב מציע ברעבד, כאילו. מה בסוף זה אומר? זה
העבד
ש...
בעצם רוצה לומר שברגע שיש ויכוח על העיקר הזה, הוא לא יכול להיות עיקר. זאת הטענה שלו, נכון?
כן, אבל
ויכוח, אני
זה
מתכוון,
טענה...
עם אנשים חכמים, כן? לא איזה טמבל שאומר משהו אחר. לכן הוא אמר גדולים וטובים, אבל ברגע שיש ויכוח על זה, זה לא יכול להיות עיקר.
אז זה לא ממש טענה, זה כאילו פשוט הוא לא מסכים להנחת יסוד של הרמב״ם, כאילו.
נו, זאת הטענה, לא הבנתי. מה זאת אומרת לא ממש טענה?
לא, כאילו זה שאנשים, סתם הוא אומר זה שאנשים מתווכחים על ויכוח, על עקרונות, זה אומר שזה מראה שאין עקרונות.
לא שאין עקרונות, שזה לא יכול להיות עיקר.
כן, על מה שהם מתווכחים עליו.
כן?
למה זה לא יכול להיות עיקר?
אז הסברתי בגלל שהטענה שאם אתה מבין את המושג עיקר בתור משהו שלגביו לא יכול להתנהל ויכוח, שכל הוויכוחים צריכים להתנהל בתוכו, בתוך המסגרת הזאת, אז הנה, עצם קיומו של ויכוח מראה לך שהעיקר הזה הוא לא חלק מהמסגרת.
מה פירוש עיקר לא יכול להיות עליו ויכוח? כל דבר יכול להיות, עובדה שיש ויכוח, לא יכול להיות, יש.
אז זה לא עיקר, זה לא עובדה.
איך אתה יכול, מי אמר ש... איזה מין המצאה, ממציאים מושג שאי אפשר להתווכח עליו, זה עיקר?
מה זה עיקר?
בא איזה גולם ומתווכח.
מה זה, לא מדבר על גולם, אז אין טעם, אין טעם.
לא, אבל מי שיבוא מישהו ויתווכח על משהו, נגיד, אוקיי, זה כבר פגע במהות של הדבר הזה כעיקר, למה?
כן, אז זה מה שהרייבד טוען.
ממתי, אז כל קטן שבישראל, איזה ילד יבוא ויתווכח לזה עיקר, הרייבד יגיד טוב.
שמואל, אני עניתי את זה 10 פעמים כבר, אי אפשר לחזור על זה כל הזמן. לא מדובר על קטן בישראל, הרייבד אומר גדולים וטובים. אני לא אמרתי שכל קטן בישראל יכול להתווכח, אני חזרתי את זה כמה וכמה פעמים. ברגע שיש ויכוח רציני עם אנשים רציניים, אז אומר הרייבד, זה לא יכול להיות עיקר. והשאלה היא למה, וזה הסברתי בעמיסות בפעם הקודמת למה, או לפני הפעם הקודמת, כן. כיוון שהמונח עיקר כנראה, כך אני מבין אותו, המונח עיקר פירושו משהו שקובע מסגרת לדיונים. אבל אתה, אף אחד לא שמך לקבוע מסגרת לדיונים. אתה לא יכול לקבוע מסגרת, אתה יכול להגיד מה דעתך, מה נכון ומה לא נכון. אתה לא יכול לקבוע מסגרת. מסגרת זה משהו שאמור להיות מוסכם. אבל אם זה לא מוסכם, אז איך אתה יכול לקבוע זאת מסגרת? אתה שואל את השאלה שאותה שאלתי ועליה עניתי.
לא, מה שאותי מעניין זה שהרייבד פה הוא מהפכני. זאת אומרת, ברגע שהוא בא ואומר, אתה רוצה לראות מה זה הדת היהודית, תסתכל על עם ישראל או על גדולי ישראל, זה הסתכלות אחרת על הדת, זה לא דת שכביכול...
לא,
זה ממש דת שיש בה אלמנט עמוק מאוד של תרבות יהודית.
לא, לא, אתה קפצת רחוק מאוד מאוד. זאת אומרת, האלף הוא לא אומר מה זה דת ישראל. הוא אומר, אם אתה רוצה לקבוע מסגרת לדת ישראל, המסגרת אמורה להיות מוסכמת. אחרת זה לא מסגרת, זה דתך אישית. ובית, הוא אומר, זאת אומרת, בית הוא לא אומר שזה עניין של תרבות. הוא לא מדבר על תרבות. אבל ברגע שאנשים חכמים וטובים מבינים אחרת ממך, אתה לא יכול להגיד, זה מושכל ראשון שהוא תשתית.
נניח, הרמב״ם היה אומר לי, יש קבלה מהר סיני, שמשה רבנו כשעלה להר סיני, קיבל פנים אל פנים, שאלה 13 העיקרים, שהקדוש ברוך הוא אמר לו פה אל פה. עכשיו הוא מסר את זה הלאה, וזה הרמב״ם קיבל. בא איזה חכם אחר, גדול ככל שיהיה, ואומר, אני רוצה להתווכח על זה. הרמב״ם אומר הרמב״ם, לא, אבל אני קיבלתי מהר סיני שזה אחד ו-13 העיקרים, אז הוא צריך להתווכח על זה, אז מה הרייבד יגיד על זה?
קודם כל, אפילו אם זה היה נכון, שהרמב״ם היה טוען שהוא קיבל את זה מהר סיני, הוא עצמו הרי טוען שדבר שהתקבל מהר סיני לא נפלה בו מחלוקת מעולם. אז ברגע שנפלה בזה מחלוקת, זאת עצמה ראיה שזה לא התקבל מהר סיני. לשיטתו של הרמב״ם עצמו. ודבר שני, אם זה באמת, דבר שני, הרמב״ם לא אומר שזה התקבל מהר סיני. אז מה, הוא המציא את זה, הוא החליט שזה העיקרים החשובים, זה המסגרת המחייבת. אז מה, זה מה שהרייבד טוען, מה, מי שמחה? כמו שטענו נגדו על כל הספר שלו אגב, כן? מי שמחה לקבוע פסקי הלכות לא מנומקים, ולהחליט שזה מה שמחייב את כולם. הפולמוס הקודיפיקציה, מה שנקרא.
אבל האם הרב באמת חושב שהרייבד כאילו בא לטעון לרמב"ם מי שמחה? כאילו זה לא נשמע ככה מהרייבד שהוא בא להגיד לו...
ברור שכן, זה בדיוק מה שהוא טוען, מה זאת אומרת? רבים וטובים ממך אומרים אחרת, אז מי שמחה? בדיוק, זה מה שהוא טוען. מי שמחה לא במובן שאתה לא צודק, גם הרייבד מסכים איתו שהוא צודק. אלא מי שמחה לקבוע עיקרים, אתה, מה אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה קובע את המסגרת של הדיון, אתה חושב ככה,
אתה חושב אחרת. אם הרייבד היה חי היום, שהיום באמת לא חושב שיש אחד מהגדולים שיגיד שיש איזה, אף אחד לא אומר שאלוקים יש יד ורגל, אז הרייבד היה אומר, הרמב״ם אתה צודק? שהיום אף אחד לא חולק על זה, אף אחד, קטן שבקטנים עד גדול שבגדולים.
אין לי מושג, לא יודע, חוץ מזה גם אם היום אף אחד לא חולק על זה, אז מה זה אומר? בעבר היו כאלה שחלקו על זה, אז מה?
יש לי שאלה על הקודיפיקציה, אני יכול להבין, מפני ששם הרמב״ם באמת מסתמך על הגמרא, על התלמוד, על כל מיני דברים, אבל באמת על 13 העיקרים, מה הייתה אהבה אמינה של הרמב״ם? למה הוא חשב? שהוא יכול לעשות דבר כזה, הרי בסך הכל צריך להיות איזה היגיון בדברים.
הרמב״ם, לא, אחד... ההיגיון, הרמב״ם היה דוגמטיקן, וזה אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל כן, הוא תפס שאם הוא מבין שזאת המסגרת, הרי כל מה שהסברתי עכשיו זה הייתה טענת הרייבד, הרמב״ם עצמו מבין שאם מבחינתו בלי זה אין אמונה יהודית, אז הוא יכול לקבוע את המסגרת, כן? מי שלא מבין את זה הוא פשוט טועה. זה פשוט פיקורס, או לא יודע, כן? הוא התבלבל.
לא, אבל זה לא כל כך מתאים לגישה שלו, הוא תמיד היה מסתמך על דברים, היו לו תמיד אסמכתאות, מתוך הדברים פה אין לו שום אסמכתא.
נכון, נכון. יש בערך קצת, חלק מהדברים הוא כן מביא אסמכתאות, אבל ברור שהזיקוק והקביעה של עיקרים וכולי, הכל שלו, נכון? אגב, גם לגבי, דיברתי על האנלוגיה למניין המצוות של הרמב״ם, גם עניין המצוות של הרמב״ם, בסופו של דבר הזיקוק של כל ההלכה ל-613 עקרונות ראשוניים, מה שנקרא מצוות, הוא עבודה של הרמב״ם. אין לו באמת ראיות למניינו. יש לו סברות לפה, סברות לשם, ולו רק בגלל שחזל, וזה הרמב״ן טוען כנגדו כמה וכמה פעמים, שחזל לא עסקו בכלל במושג הזה של, או בעולם הזה של מניין מצוות. לכן אתה לא יכול להביא ראיות מחזל, למה נמנע במניין המצוות ומה לא. ולהפך, יש מקומות שבהם חזל למשל כותבים לעבור עליו בשני להבין, בתחילת איזה הוא נשך. כן, הנשך ותרבית, לעבור עליו בשני להבין. הרמב״ם מונה את זה פעם אחת. למרות שהגמרא אומרת שיש פה שני להבין.
אבל שזה... פה הוא מתיימר להוציא אנשים מתוך קהל ישראל. הוא מתיימר כאן להגיד, אתה לא תהיה יהודי כשר. כן, זה נכון. יש פה אחריות שלא מתאימה כל כך לזה שחלום...
אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, אני לא חושב שהרמב״ם רוצה לומר, לפחות לא בהכרח, שאותם אנשים מורידים אותם לבור ולא מעלים אותם, שננקוט נגדם סנקציות, הוא טוען טענה במישור אינטלקטואלי, זאת אומרת, מי שחושב כך, הוא לא יהודי, זאת אומרת, הוא לא באמונה היהודית, זאת עמדה, הוא לא אומר שמי שחושב כך וטועה, אז הוא רשע ואפיקורס וכל דיני אפיקורס חלים עליו. זה לגבי הסנקציות וכולי, אבל זה עוד, על זה עוד נדבר.
למה הרב, אין איזה השלכה לאפיקורס לפי הרמב״ם? יש איזה השלכה גם לדין ההלכה באפיקורס?
אם הוא טועה, אז לא. או לא בהכרח לפחות, נדבר.
אבל אוקיי, אבל רגע, לחזור למה שהרב, אני רוצה להבין בדיוק מה הרב אומר לגבי הרב. אז האם זה, אז זה לא ממש מה שהבנתי, זה לא ממש אז בגלל שיש טוענים, לכן זה לא נכון. אלא זה פשוט כי אין לך סמכות על זה.
בגלל שיש טוענים אחרת, לכן זה לא עיקר, לא לכן זה לא נכון.
כן, לכן אין לך סמכות, אבל למה זה קשור לאנשים טוענים או לא לגבי סמכות?
אז אמרתי, בגלל שלקבוע עיקרים, זה לא כמו לקבוע אם משהו נכון. כשאני קובע אם משהו נכון, אז יכול להיות סברה שלי, ויכול להיות סברה שלך, ויכול להיות לנו ויכוח. אבל לקבוע שמשהו עיקר, בתור מה אתה עושה? בתור מה אתה קובע את זה?
כן, אבל זה לא נוגע לזה אם אנשים מתווכחים על זה או לא.
כן, זה כן נוגע. אם זה היה במקרה משהו שכולם מסכימים עליו, למשל הרייבד אני מניח, גם יסכים שמי שאומר שהתורה היא לא מן השמיים, אז הוא כופר בעיקר. אני משער שגם הרייבד יסכים לזה. אף אחד לא מתווכח על זה.
זה בגלל שאנחנו לא מתווכח על זה? זה הטענה?
לא, זאת אינדיקציה, כן, זאת אומרת, זה תנאי. זה לא מספיק, לא. נגיד אם הייתה, אם היה פרט הלכתי שלגביו אף אחד לא יתווכח. זה לא הופך את הפרט ההלכתי הזה לעיקר אמונה. זה לא שכל דבר שאין עליו ויכוח הוא עיקר אמונה. אבל דבר שיש עליו ויכוח לא יכול להיות עיקר אמונה. ברור שנכנסת פה גם הסברה למה הוא דבר יסודי. מה הוא דבר בסיסי, עקרוני. אבל צריך להתקיים התנאי שהוא לא יהיה שנוי בוויכוח. עוד פעם, ויכוח עם טובים וחכמים, כן? לא סתם אנשים מהרחוב. אוקיי? טוב, אז בפעם הקודמת דיברתי קצת על מה?
לא, אתה מקליט את השיעור?
כן.
אוקיי, אצלי זה לא רואים את זה בסדר.
כן, כן, הפעלתי הקלטה, זה לא פועל? כן, פועל. הפעלתי הקלטה, לא בא ישר בהתחלה, כי זה היה שיח שלפני, אבל באיזשהו שלב הפעלתי, כן.
בסדר.
טוב, אז דיברתי קצת על רגע. דיברתי קצת על מושגי הסמכות, נכון?
כן, הרב הזכיר את זה. הרב הזכיר את המושגים האלה, אבל זה דנו בשיעור.
כן, כן, דיברתי על זה, כן. המושג הסמכות, אז פה אני רק אסכם מה אמרתי, הטענה הייתה שכשאנחנו מדברים על מושג של סמכות, הכוונה לסמכות פורמלית, ולא סמכות מהותית, זאת אומרת לא סמכות של מומחה, אלא סמכות מוסדית. זאת אומרת שאני צריך לקבל את דבריך בגלל מי שאתה, אדם או מוסד או כן, סנדרין למשל, מכוח לא תפסו. והטענה שסמכות מוסדית לא יכולה להיות קיימת לגבי עובדות, סמכות מהותית, סמכות של מומחה, כן. אבל סמכות מוסדית, סמכות פורמלית, לא יכולה להתקיים לגבי עובדות. ולמה? בגלל שסמכות דורשת ממני לקבל משהו שאתה אומר, גם אם אני לא מסכים. אם אני השתכנעתי ואני מסכים, זה לא סמכות, פשוט השתכנעתי. גם אם השתכנעתי לא לגופו של עניין, אלא בגלל שיש לי אמון בזה שאתה חכם גדול. אבל תכלס, בשורה התחתונה, אני באמת חושב שאתה צודק. זה נקרא להשתכנע, לא אכפת לי אם כרגע אני לא מבין למה אתה צודק, אבל אם הגעתי למסקנה שאתה צודק, זה נקרא שהשתכנעתי. אני, כשאני מדבר על סמכות, אני מדבר על ציות מוסדי. זאת אומרת, אני מציית לך לא כי אני מסכים, אלא כי אתה בעל הסמכות, ואני צריך לשמוע בקולך. זה נקרא סמכות פורמלית. סמכות כזאת לא יכולה להיות מוגדרת לגבי עובדות, בגלל שלגבי עובדות, פשוט ברמה המושגית, כן, הלוגית, לא ניתן לדרוש מבן אדם לאמץ עובדה שהוא עצמו לא מאמין בה. באיזה מובן הוא יאמץ אותה? נגיד שיש דרישה כזאת, איך אני ממלא את הדרישה הזאת? איך אני נענה לה? הרי נגיד שאני החלטתי שאין, עיקרון של המשיח לא נכון, המשיח לא אמור להגיע. אתה אומר לי, כן, אבל זה אחד מ-13 העיקרים, אתה חייב להאמין שהמשיח יגיע. מה זאת אומרת, אני חייב להאמין? אם תשכנע אותי שהוא יגיע, אז אני מאמין. אם לא תשכנע אותי, אז בפירוש אני חייב להאמין. אתה רוצה שאני אשפתיים ואני אגיד, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח? הרי באמת אני לא מאמין. אז הטענה היא ש... כן, הטענה היא שלגבי עובדות, לא שייך להפעיל סמכות פורמלית. עכשיו שימו לב שביאת המשיח, זאת לא עובדה פשוטה, זאת אומרת תצפיתית, כמו שיש פה שולחן, אני רואה שיש פה שולחן, אוקיי? או אפילו עובדה שאני יכול עם איזה עסק מדעי להגיע אליה. לא, זה איזושהי עובדה אפשר לקרוא לה, קודם כל על העתיד, עובדה שאין לה ראיות מדעיות או אחרות, אי אפשר באמצעים תצפיתיים לבחון את העובדה הזאת אם היא נכונה או לא, אני צריך להגיע לאיזושהי מסקנה. אבל הטענה שיבוא משיח בשלב כלשהו, היא טענת עובדה. הטענה היא שיקרה משהו בעולם, זו טענה שבמהותה, בקטגוריה שלה, היא טענת עובדה. זה שאי אפשר להיווכח בה באמצעות תצפית, זה לא קשור, אבל עדיין טענת עובדה, והטענה שאמרתי קודם, שסמכות פורמלית, מוסדית, לא יכולה להתייחס לטענות עובדה, היא נכונה לכל טענת עובדה באשר היא, לא קשור אם זה עובדה מדעית, עובדה שרואים, עובדה שלא רואים, טענת עובדה באשר היא, אי אפשר להפעיל עליה סמכות פורמלית. אי אפשר לדרוש ממני להאמין במשהו שאני לא מאמין בו.
הרב.
אתה תכנע אותי, אתה לא יכול לדרוש ממני. שנייה אחת, אני רק אבהיר את זה מול, נגיד, איפה כן אפשר לדרוש סמכות פורמלית? לגבי נורמות. למשל בהלכה, או בחוק, במשפט. אז אומרים לי, נכון שאתה חושב שבורר זה לא אחד מלמדת אבות מלאכה, ובכלל מותר לעשות את זה בשבת. אבל הסנהדרין קבעו שעשו, שבורר זה אחד מלמדת אבות מלאכה. אז אתה חייב לציית להם. מה פירוש חייב לציית להם? אתה חייב לא לברור בשבת, מעשית. אתה לא חייב לחשוב שבורר הוא אחד מלמדת אבות מלאכה. כי אני לא חושב ככה, אם אתה לא תשכנע אותי, אני לא אחשוב כך. אבל כן, אפשר לדרוש ממני לציית. כשהציווי הוא ציווי מעשי, אז אפשר להפעיל עליו סמכות פורמלית, לדרוש ממני ציות למרות שאני לא מסכים. אבל ברגע שמדובר על טענת עובדה, כן, כל מיני עקרונות מחשבתיים, כמו העיקרים של הרמב״ם, הם טענות בעצם שהן טענות עובדה. עכשיו, לגבי טענת עובדה, אי אפשר לדרוש ממני לאמץ את טענת העובדה למרות שאני לא מאמין בה. כי הדרישה סותרת את זה שאני לא מאמין בה. הדרישה לקיים משהו מעשי לא סותרת את העובדה שאני חושב שזה לא נכון. אוקיי, אני חושב שזה לא נכון, אבל נדרש ממני לעשות את זה בכל זאת, או לא לעשות, אוקיי? אבל לגבי אמונות, כן, עובדות, עכשיו מה שנדרש ממני זה להאמין, אבל בפעם אני לא מאמין. אז מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו עם הדרישה הזאת? רק אם תגיד לי, תראה, כן, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, ומשה רבנו, וכל החכמים, והם גאונים גדולים, והם בטח מבינים יותר טוב ממך, ואם תשכנע אותי, אז אין בעיה. אבל זה לא סמכות פורמלית, זה סמכות מהותית. פשוט השתכנעתי שהם צודקים, לכן אני מקבל את זה. אני מדבר על סמכות פורמלית. סמכות פורמלית אי אפשר להפעיל על עובדות. וזאת בעיניי הבעיה הכי יסודית בעניין הזה של עיקרים. העיקרים בעצם לא יכולים להיות מחייבים, לא כי הם לא מוסכמים, כמו שאומר הרייבד, או כי מי אמר שהרמב״ם צודק. בלי קשר שאפילו הרמב״ם צודק זה לא קשור. כי מושגית לא ייתכן שיהיו עיקרי אמונה. זה מה שאני טוען עכשיו, שימו לב, הטענה היא טענה חזקה. את ברמה המושגית לא ייתכן שיהיו עיקרי אמונה, לפחות במובן הזה, אם אני תופס את המושג עיקר כמשהו מחייב. אם אתה מסרטט איזושהי מפה סובייקטיבית שלך, הרמב״ם, מבחינת האמונה שלי, אז אלה 13 העקרונות שהם היסודיים. אני כמובן לא יכול לדרוש מאף אחד לקבל את זה, כי אי אפשר להפעיל סמכות פורמלית על עקרונות מחשבתיים, אבל זה המפה של האמונה לשיטתי. טוב, זה כמובן אפשר לעשות. אבל בדרך כלל כשאנחנו מבינים את את המושג עיקר או עיקרים, אנחנו לא מבינים את זה ככה, אנחנו מבינים את זה כמשהו שהוא אובייקטיבי, מחייב, כולם צריכים להתיישר לפיו. וזה לא יכול להיות על טענות עובדה.
אבל כן יכול להיות על טענות עובדה, הדבר שאני חושב שהוא לא אמור לקרות, אבל אם אלוהים אומר לי, אז פה זה לא כי כנראה הוא צודק, אלא ברור שהוא צודק.
לא משנה, זה עדיין בגלל שהשתכנעתי. זה סמכות מהותית, לא פורמלית. השתכנעתי, כי הוא בטוח צודק. עדיין, אתה שואל אותי מה אני באמת חושב? אני באמת חושב את זה. זה לא שאני חושב אחרת, אבל בכל זאת עושה את זה. אני באמת חושב את זה.
כן, הרב רגע להגיד שלא יכול לדבר שאני לא חושב אותו, ואני בכל זאת מקיים את המצווה כביכול.
לא, זה אני כן יכול, זה כן אפשר.
לא, אני לא חושב אותו, ומקיים את המצווה הכוונה ברמת העובדה. לא ברמה
הנורמה. כן, אבל לא יכול להיות שאני לא חושב את הדבר הזה, אבל אני נדרש לחשוב אותו. זה אוקסימורון, לא יכול להיות דבר כזה.
ברור, כן, פשוט זה דבר כזה, אתה לא יכול להאמין לדבר שאתה לא מאמין, זה ברור.
זה נורא פשוט. אבל הדבר הפשוט הזה, יש לו הרבה מאוד השלכות. למשל, ספק גדול עד כמה בכלל אפשר לדבר על עיקרים מחשבתיים.
אפשר בכיוון שאמרנו, שבלי זה התורה נשמטת.
אני חושב שהתורה לא נשמטת. מה זאת אומרת בלי זה התורה נשמטת? זה מה שאתה חושב, אוקיי.
בסדר, אבל אפשר, נגיד, ככה נגדיר, מה זה נחשב עיקר, דבר ש...
אני אומר אותה, אם אתה לא, אם אתה לא תופס את זה כמשהו שהוא מחייב, בסדר, אז יכול להיות, אתה תגדיר עיקרים באופן אחר, אין בעיה. בדרך כלל כשמבינים את המושג עיקרי אמונה, מתכוונים לומר, אין, זאת המסגרת, היא מחייבת, כולם צריכים לקבל את זה. מי שלא מקבל את זה, הוא אפיקורס. זה בסדר, באיזשהו מובן.
כן, אבל גם אפיקורס, אני לא יכול להפוך את אפיקורס, אם הוא לא אפיקורס, אין מה לעשות.
אז זה הנבח אפיקורס של רב חיים, אז לזה נגיע עוד מעט. ברור שאתה יכול לקבוע, עובדתית הוא אפיקורס, יכול להיות שהוא טועה, יכול להיות ש... אבל עובדתית הוא מחוץ למסגרת של האמונה, ככה רמב"ם יטען, בסדר? את זה אפשר להגיד, אבל הרייבד בנגדו כנראה הבין את המושג עיקר אחרת. זאת אומרת, הוא הבין שהמושג עיקר, כמו שאני חושב שבדרך כלל אנשים מבינים, שהמושג עיקר פירושו מסגרת מחייבת שנדרשת מכולם, לא איזה סרטוט שהרמב"ם מחליט להציג את שיטתו שלו.
הרב... נדרשת מכולם, אבל מה
הכוונה
נדרשת
מכולם?
נדרשת מה?
נדרשת
להאמין
או
נדרשת... כן.
שזה
האמת, אין מה לעשות. אם מישהו
לא מבין... זה לא האמת, אז זה לא רלוונטי, אז זה ויכוח, מהי האמת? כשאתה קובע זה עיקר, אז אתה בעצם, בדרך כלל, ככה מבינים את זה. עיקר פירושו שזה מחייב. מי שלא מקבל את זה, הוא כופר בעיקר. אם אתה רק קובע שזאת האמת, בסדר, זה מה שאמרתי קודם. אז אם אתה אומר שזאת האמת, זאת דעתך, אתה יכול לזקק את משנתך המחשבתית, ולהוציא ממנה את 13 העקרונות הכי יסודיים לדעתך. לבריאות, בסדר.
חכמים, היו מאמינים באמת בכל העובדות שפחות יותר מקובל שהסכימו עליהם, כולם?
לא הבנתי.
האם חכמים בעצמם היו באמת מאמינים בכל העובדות האלו שיש לכאורה קונסנסוס עליהם? האם כל חז... האם כל החכמים באמת האמינו במה שהם אמרו, שמשיח יבוא, שתחיית המתים, עולם הבא וכל הסיפורים האלה?
אם הם אומרים, למה להניח שהם לא האמינו?
לא, כי הם יודעים שאין להם סמכות פורמלית על זה, כי מדובר בעובדות, אז על מה מדברים?
לא הבנתי, הם לא קבעו את זה בתור בעלי סמכות, הם אמרו מה הם חושבים. לא הבנתי את הטענה. המושג עיקרים, הרמב״ם ממציא אותו, אין אותו בחזל.
לא, אבל מה שהרמב״ם ממציא, והקודיפיקציה הזאת, כשהוא מדבר על המשיח, על תחיית המתים פחות, אבל מושגים שהם מקובלים בחזל, כדברים פשוטים, על רב הלל, ששרה למראה, שזה... אבל אני שואל את עצמי, האם כל החכמים באמת האמינו בזה, הסכימו על הדברים האלה?
נכון, אני אומר, אם החכמים אמרו, אז הם כנראה חשבו ככה, למה להניח שהם משקרים?
לא, אז זה קצת בעייתי, שכל החכמים שהיו חכמים, האמינו בדברים שאין מה, אין אפשר לשכנע שאין להם מסורת לכאורה.
לא אמרתי דבר כזה, יכול להיות שהייתה להם מסורת, מי אמר שלא? אני לא יודע. יש מקום לדון על זה. אבל העובדה היא שחכמים, עוד פעם, יש את החריגים, הזכרת את רבי הלל, עוד נגיע אליו, יש גם חריגים, אבל כן, יהיו דברים שכנראה היו כן מוסכמים. בסדר? מעט אגב, לא כל כך הרבה.
הרב, מכוח הקשלה החזקה של הרב, אין מנוס לכאורה מה לומר שאכן הרמב״ם מתכוון ב-13 העיקרים לא לעובדות אלא לנורמות. זה כמו שהרב אמר, שצריך לתרגם את כל העיקרים האלה לנורמות.
צריכים לתרגם את ביאת המשיח לנורמות.
הרב מכיר את ישעיהו ליבוביץ' לא פחות טוב ממני.
שמע.
שרק משיח שיבוא הוא משיח אמת, כל משיח שבא הוא משיח
שקר. מה זה האמונה בביאת המשיח? מה זה האמונה בביאת המשיח?
ליבוביץ' אמר אין סוף פעמים, שמשיח לעולם הוא משיח שיבוא, משיח שבא, משיח שקר.
בסדר, מכיר, עכשיו...
אני לא פרשן שלו, אבל הוא חשב על משהו, נכון?
לא יודע, אני לא יודע אם הוא חשב על משהו, אני
שואל מה אתה חושב. שטות,
מה אכפת לי מהאדומינם הזה? תגיד לי מה אתה חושב, לא מה ליבוביץ'
חושב. אני מסכים לגמרי שזה נורמטיבי, ברור שזה
נורמטיבי. זה הכל, אז מה
השאלה? לא, אולי הרב לא יסתפק מה שאני אומר, אולי ליבוביץ' יותר נחשב. אני אומר, אפשר לתרגם את כל ה-13 עיקרים.
אני לא רואה איך אתה מתרגם, אתה תרגם לי.
בקלות רבה, בקלות רבה.
קדימה.
זה ביאת משיח, זה חיים בתקווה לגאולה, לאיזשהו עתיד.
בתקווה לגאולה שאתה יודע שלא תבוא.
בהחלט, כי זה אינסופי, בוודאי, זה נורא קל.
מה אינסופי? לא תבוא, מה זה אינסופי?
מה זה לא תבוא? זה לא יכול להיות שאנחנו, הרב באמת חושב שיהיה איזשהו משיח שיבוא, ובזה נגיד, בזה נגמר.
אני לא יודע מה אני חושב, אני שואל אותך מה...
כמו שהגששים אומרים, זהו, זה מה יש.
אני שואל אותך...
ואז יקום מישהו וישאל, וזהו.
שמואל, שמואל, אתה מתכוון שאני צריך להאמין במשיח, שאני יודע שהוא לא יבוא? תענה לי, יש no question.
כן, חד משמעי.
כן, אוקיי, אז אם ככה יש לנו מחלוקת כנראה, התרגום הזה הוא תרגום, לקרוא לזה תרגום, זה באמת צריך תרגום בעצמו, לדבר הזה. כן.
אני חושב שאולי נדרש פה איזה חילוק בין המקורות, כי האמת שקראתי את כל העניין הזה של סמכות פורמלית ומהותית גם בטרילוגיה, ובאמת שאני חושב שזה מובן כשמדובר באחרונים, בראשונים, וגם אפילו בתנאים והמוראים אולי, כי כשבגמרא רשום לי שהעולם הוא מרובה, אז אני, את העובדה הזאת אני כמובן לא חייב לקבל אותה, אוקיי? אבל האמת ששמעתי את זה בפעם הראשונה אצל הרב באיזה פודקאסט שעלה ביוטיוב, אצל רלוונט או משהו כזה, זה הוא עלה השבוע, כשהרב התראיין.
כן, נו, אז מה? לא הבנתי.
אז הרב נשאל שם על עובדות בתורה.
אוקיי.
עובדות בחומש. אז השאלה האם אין פה חילוק שצריך לעשות, ועובדות שנמצאות בחומש, נגיד על בראשית, על כל...
לא, זה לא קשור, העובדות, אם אתה קורא את ה... זה מישור דיון אחר לגמרי. אם אתה קורא תחילת ספר בראשית כפשוטו, אז אני הייתי מקבל את מה שכתוב בספר בראשית, אבל בסמכות מהותית, לא פורמלית. אם הקדש ברוך הוא כתב, אז הוא יודע.
לא, הרב, זה מה שאני מנסה לטעון, שאולי בגלל שזה תורה וזה בא מהקדוש ברוך הוא, אז גם אם קשה לי להאמין את זה, קשה לי להאמין שעכשיו נחש אמר לחווה לאכול מתפוח, או מפרי כלשהו. קשה לי להאמין, אבל בגלל שזה בא מהתורה ומהקדוש ברוך הוא, אולי שם דווקא יש סמכות מהותית.
סמכות מהותית? לא פורמלית.
לא, סליחה, פורמלית.
איך סמכות פורמלית? שמה? תחליט מה אני חושב באמת.
אני חייב להאמין.
אתה, זה מילים. אני שואל, מה אני חושב באמת? אני חושב שהעולם נברא בשישה ימים? כן או לא? יש לנו קושי.
לא, בסדר, הרב, אני...
לא, אז זה הכל, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה, מה המשחק מילים הזה?
אבל אולי, אולי בגלל שזה כתוב בתורה,
כתוב בתורה, כתוב שהוא נברא בשישה ימים.
אבל קשה לי להאמין, ואני, אפילו לא, זה לא נראה לי סביר, אבל עדיין, בגלל שזה בא מהתורה, אני חייב להאמין.
אתה לא חייב להאמין, אלא אתה יודע שזה נכון, כי זה כתוב בתורה, והתורה לא תורה. זה סמכות מהותית, זה לא פורמלי.
אבל כשאני אומר שאני חייב, מה נפקא מינה? שכאילו אם אני לא מאמין, אז אולי יש בזה עבירה או...
איך עבירה? אבל אני לא מאמין. אני באמת לא מאמין, מה נדרש ממני? הגעתי למסקנה שהעולם לא נברא בשישה ימים. עכשיו מה אני אמור לעשות? תסביר לי מה המצווה הזאת מטילה עליי.
להאמין שכל עוד שכתובה בתורה היא אמת מוחלטת.
אבל לא, זה לא אמת, אני הגעתי למסקנה שהעולם לא נברא בשישה ימים. אלא מה, אם תגיד לי, תראה, אבל הרי התורה ניתנה מהקדוש ברוך הוא, אז כנראה אתה טועה, אין בעיה, אבל זאת סמכות מהותית, לא פורמלית. כי אתה טוען בעצם, אתה טוען טענה שבאה לשכנע אותי, שבאמת העולם לא נברא בשישה ימים, נברא בשישה ימים, אין בעיה. אם אני משתכנע, אז בסדר, אבל זה רק בגלל שהשתכנעתי, זו סמכות מהותית. אי אפשר לדבר על סמכות פורמלית ביחס לעובדות גם לא מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
אז שוב, אז אני חוזר לנפקא מינה, זאת אומרת שאם אני לא השתכנעתי שזה נכון, אין בזה שום בעיה בעצם.
לא שאין בזה שום בעיה, אי אפשר לדרוש ממך לחשוב אחרת.
לא, אבל בסדר, אבל לדרוש מבחינה הלכתית אפילו.
משום בחינה שאי אפשר לדרוש ממך.
לא אכפת לי מבחינה אחרת, מבחינה הלכתית, האם אחרי 120...
משום בחינה, ובפרט מבחינה הלכתית.
שמה? סליחה?
משום בחינה, ובפרט מבחינה הלכתית. אם אני אומר משום בחינה, זה גם מהבחינה ההלכתית.
כן, כן, ברור, זה כולל.
לא, אי אפשר, אי אפשר לדרוש אמונות. זה נראה לי פשוט, אני לא...
לא, זה, אז היה לי מאוד פשוט עד שנגענו ממש בחומש, כי שם זה...
לא משנה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא יופיע פה מהשמיים ויגיד לי שהעולם נברא בשישה ימים, אז אחת משתיים. אם אני אשתכנע כי הוא יודע הכל וכנראה טעיתי, אין בעיה, אני אקבל את זה. אבל אם אני לא אשתכנע, אז אני לא אקבל אפילו מלרקוד פה הורה. כי אני לא יכול לקבל, אני פשוט, אני נורא רוצה לקבל, אבל אני לא יכול.
לא, הרב, שוב, אני מנסה להפריד בין משתכנע, והאם אני, האם יש לי חובה להאמין? זאת אומרת, זה לא בהכרח
באחד עם השני. לא יכולה להיות חובה שאי אפשר לקיים אותה. אי אפשר לקיים אותה.
מה זאת אומרת? אני...
איך יכולה להיות חובה? אני לא יכול לקיים אותה, אז מה נדרש ממני? כל חובה כזאת דורשת ממני משהו. אני שואל, מה היא דורשת ממני? כלום.
כל הלכה אני יכול לקיים אותה? אין הלכה שאני לא יכול לקיים אותה?
ברור, אחרת היא לא הייתה הלכה, מה זאת אומרת? אם אתה לא יכול לקיים אותה ספציפית, אז אתה אנוס, בסדר, לא קשור. אבל אי אפשר, מצווה שכל כולה אי אפשר לקיים אותה, אז אי אפשר לקיים אותה. בכלל, מהותית אי אפשר לקיים אותה, לא שמישהו מסוים לא יכול לקיים אותה.
מצווה שאי אפשר לקיים אותה, אי אפשר לדרוש אותה בעצם.
ברור. אני אומר עוד פעם, אם יש מישהו מסוים קלפטומן, אז הוא גם כן יש עליו איסור גניבה, למרות שהוא לא יכול שלא לגנוב. כי בני אדם בדרך כלל יכולים לא לגנוב. אצלו יש בעיה ספציפית. אז אפשר להגיד שהוא אנוס, אבל החובה קיימת. אבל לא יכולה להיות חובה שאף אחד בשום נסיבות לא יכול לקיים אותה.
אני חושב שבשאלה שלו הוא רוצה לדעת האם אדם שלא יקיים את החובה שהוא לא חושב שהוא צריך לקיים, האם הוא צפוי לעונש.
לא, ברור שלא, אם אין מצווה כזאת ואין חובה.
אז אני חושב שבשאלה שלו יש חשש שהוא כן יקבל עונש.
טוב, אני לא יודע, אני לא אחראי על נושא העונשים, זה צריך לפנות לקדוש ברוך הוא, בכל זאת יש אינסטנציות גבוהות ממני. אני רק יכול להגיד מה דעתי.
זה תלוי, העונשים זה תלוי.
הרב, זה לא רק בגלל שאי אפשר לקיים את המצווה, למשל בן סורר או מורה, אולי, למי שאומר שלא היה, כי לא יכול להיות אולי, אז זה בגלל שבאמת רעיונית אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר לדרוש, להאמין,
זה אני מדבר, למה אי אפשר לדרוש? זה שזה לא בר קיום, זה אינדיקציה לזה שאי אפשר לדרוש.
בהקשר הזה אפשר, הצסתי שנייה בפירוש המשניות של הרמב״ם, אני רואה ששם הוא כן מביא סנקציות על מי שלא מאמין בשלושה עשר עיקרים האלה. הוא אומר, מי שלא מאמין בזה, זה צריך לסנוע אותו וכולי וכולי.
אני אדבר על זה עוד מעט.
זה חובה עם סנקציה.
אני אגיע לזה עוד מעט.
לגבי אנשים זה תלוי אם זה מהותי או לא. זה כמו שהרב מביא בטרילוגיה, בחלק השלישי, האם יש עונש, האם אדם שעשה עבירה, אם הוא עושה משהו מהותי, פגם מהותי, ואז זה נהיה משהו רוחני כאילו בעולמות העליונים, ואז...
כן, אבל ברור שאם אתה לא אשם, אין לך עונש.
כן, אבל זה עובדה. ברגע שהוא עשה את זה.
עובדה לא עובדה, אבל אם אין לך, אם אתה לא אשם, לא אין לך עונש. זה שהעונש גם צריך לתקן משהו בסדר, אבל אם אתה לא אשם, אין עונש, מה לעשות? אז לא יהיה תיקון.
מי אמר שהעונש הוא על זה שבנם הוא אשם? יכול להיות עצם זה שבנם עושה, זה לא עניין של עונש, זה עצם זה שמציאות הוא עשה משהו, הוא יכול לתקן את זה רק.
הוא לא יכול לתקן את זה, אבל.
לא, על ידי שהוא יחזור בגלגול, לא יודע, כאלה דברים.
שיחזור בגלגול, אבל זה עונש, הוא לא יכול לקבל. אני אומר עוד פעם, יכול, זה שיחזירו אותו בגלגול כדי שינסה להאמין שוב פעם והפעם אולי יצליח, בסדר. עונש לא, לא, לא ניתן על משהו שאתה לא יכול להימנע ממנו.
לא בטוח, שאלה על מה העונש הולך, כי יכול להיות שעונש, יש שני סוגי עונשים, יכול להיות שעונש אחד זה על זה שהעם עשה עבירה, ועונש אחד על זה שהעם צריך כאילו לתקן, וזה טוב לו כאילו שיתקן את זה מאשר שהוא לא, לא יודע אם זה עונש, מה בדיוק ההגדרה של זה, אבל משהו כזה.
אז בסדר, אז תיקונים שהם לא עונש יכול להיות שיהיו, זה לא קשור, אבל עונש במובן של סנקציה על זה שהיית לא בסדר לא יכול להיות.
הרב הזכיר לגבי, כשהוא הזכיר את הרב שמעון שקופ, על כשיש היתר, ספק דרבנן הכולה, אבל אם מתברר שהדבר היה אסור באמת, אז זה כמו, לא זוכר, אתה כמו שם מוות, משהו כזה, שלא לא, לא, לא נמנעים מהעונש, אם לא, באמת,
בחפץ. בספק דרבנן, כן, בספק דאורייתא לא.
בספק דאורייתא, סליחה.
בספק דאורייתא יש לך חובה להחמיר, גם במצב של הספק, יש לך חובה להחמיר. ולכן, אם אתה נכשלת, אז אתה תקבל עונש, כי היית צריך להחמיר. אבל בספק דרבנן שבסוף התברר שנכשלת, היה מותר לך להקל, אז איזה עונש תקבל, לא תקבל שום עונש.
כן, נכון, כי זה רק ציוט.
אוקיי, אז... הטענה בסופו של דבר זה שיש הבעיה היסודית בנושא הזה של עיקרי אמונה, אם אני מבין את המושג עיקר כמשהו שהוא מסגרת שחייבים לקבל, יש איזושהי דרישה מאנשים לאמץ אותה, לקבל אותה, אז זה לא יכול לחול על עקרונות מחשבתיים. עקרונות מחשבתיים הם בעצם טענות עובדה, כן? זאת בעצם הטענה. עכשיו אני רוצה רגע להמשיך. יש הרמב״ם בכמה מקומות בפירוש המשנה כותב שלא בשלושה מקומות בעצם לא פוסקים הלכה בדבר שלא נוגע למעשה, בדבר אגדה, מחשבה, בדברים שלא נוגעים למעשה. בזה לא פוסקים הלכה. כך אולי דוגמה אחת מופיע בשלושה מקומות בפירוש המשנה. דוגמה אחת ממסכת שבועות, פירוש המשנה מסכת שבועות. מסכת, כן, פרק א' משנה ד'. מה שאמר רבי מאיר, כל הסעירים, הכוונה, יש קורבנות על מה הם מחפרים, זה הדיון. כל הסעירים, רוצה לומר, סעירי רגלים וסעירי ראשי חודשים, וסעיר הנעשה בחוץ ביום הכיפורים, ומחלוקת זו אין לומר בהלכה כדברי פלוני. לפי שהוא דבר מסור להשם, יתרומם ויתהדר. כן, על מה מחפר כל סעיר, הקדוש ברוך הוא אמור לחפר, אז הוא צריך לטפל בעניין, ולכן אם יש מחלוקת בין תנאים בשאלה מה מחפר על מה, זה לא משהו שאנחנו אמורים לפסוק הלכה לגביו. והם נחלקו בראיות ולמידות מפסוקים, שאין מקום זה מתאים להזכיר בו דרכי לימודם בהם. אז איך התנאים מביעים עמדה לגבי דבר כזה? מבינים את זה מתוך הפסוקים. הוא מבין כך, הוא מבין כך, אבל בסוף בסוף, כיוון שזה נועד בסוף לומר משהו שהקדוש ברוך הוא אמור לעשות, אז אנחנו לא אמורים לפסוק הלכה במחלוקת הזאת. עוד פעם, שימו לב, הוא לא אומר שאין לנו דרך לגבש עמדה בעניין הזה. עובדה, התנאים האלה גיבשו עמדות. למה? כי הם יכולים לעשות את זה על ידי פרשנות של הפסוקים, ולהגיע למסקנות שלהם. הטענה שלו זה לא שאי אפשר לגבש עמדה, אלא שאם ישנה מחלוקת, אנחנו לא אמורים לפסוק בהלכה. זה הטענה. נגיד, במילים אחרות, אם אני אין לי עמדה כמו רבי שמעון או רבי מאיר, או מי שלושכן שני החולקים שמה, אז אני, אף אחד לא יכול להגיד לי, תראה, רבי מאיר אומר כך, אז לכן אתה צריך לחשוב כך. כי אני לא, זה לא משהו שנוגע לי למעשה, זה משהו, דברים שהקדוש ברוך הוא עושה. בעניין הזה לא אמורים לפסוק לי הלכה. כל אחד שיגבש לו את עמדתו, או שישאר בספק.
אז הנה ההוכחה שהעיקרים, גם העיקרים, חייבים להיות משהו למעשה, ולא משהו נורמטיבי.
אני מגיע, אני מגיע. לא סתם אני מביא את הדברים. וכבר בארנו שכל סברה מן הסברות שאין בה מעשה מן המעשים, שנחלקו בחכמים, לא נאמר בה הלכה כפלוני. עכשיו פה הוא מרחיב יותר. למעלה הוא אמר שזה דברים שמסורים לקדוש ברוך הוא. כי השאלה על מה מחפר כל סעיר. זאת אמירה יותר מצומצמת. דברים שנוגעים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא אמורים לפסוק הלכה, שהוא יפסוק את ההלכה, הוא צריך לדעת מה לעשות, לא אנחנו. פה אחרי זה הוא מרחיב את זה, הוא אומר יותר מזה. כל דבר שהוא רק סברה, שאין בה מעשה מן המעשים, אז אנחנו לא אומרים הלכה כדברי פלוני. זה כבר יותר רחב. גם דברים שהם מחשבתיים, שלא קשורים לקדוש ברוך הוא, קשורים אלינו. אבל הם מחשבתיים, הם לא קשורים הלכה למעשה. אז פה אנחנו לא פוסקים הלכה, זה יותר רחב, וככה הוא אומר בעוד שני מקומות, בסנהדרין ובעוד מקום. עכשיו, אז לכאורה הרמב״ם קובע פה עיקרון שדברים שלא נוגעים למעשה אנחנו לא פוסקים בהם הלכה. עכשיו זה לא כל כך מסתדר עם הקביעות שלו לגבי העיקרים. בעיקרים הוא כן קבע הלכה בנושאים מחשבתיים. מה אני אמור לחשוב? עכשיו נכון שאפשר לדבר על זה שלהיותך כופר בעיקר יכולות להיות השלכות מעשיות. דיברתי על זה גם בפעם הקודמת. מורידים ואין מעלים ואין כל מיני התייחסות שלנו לאותם אנשים. אז כיוון שכך, אז בעצם יכול להיות שהרמב״ם ב-13 העיקרים כן מוצא לנכון לפסוק או להחליט מה נכון ומה לא נכון, למרות שבפירוש המשנה הוא כותב שדברים שלא נוגעים למעשה אנחנו לא מכריעים, בגלל שכאן זה כן נוגע למעשה, יש זה השלכה. אם מישהו יגיד שהסעיר ההוא מחפר על משהו אחר והוא טעה, לא קרה שום דבר, הוא לא כופר בעיקר ולא צריך להתייחס אליו בשום צורה מיוחדת. אז זה לא נוגע למעשה, אז אנחנו לא פוסקים הלכה. אבל ב-13 העיקרים, כיוון שיש איזה השלכות הלכתיות, השלכות למעשה, אז...
אבל לא של האדם עצמו. איפה המעשה של האדם עצמו?
לא של האדם עצמו, מה זה משנה? מה המעשה של
האדם עצמו? אבל, עוד פעם, על סעירים אתה לא אומר, כי זה לא משהו שאתה צריך לחסות אותו. אתה יכול לחשוב, אם אתה חושב את המורה אחד או המורה אחר, אז זה לא משנה פתאום. לא משנה מה אתה חושב, כי זה לא למעשה. פתאום פה זה כן, אז למה פה פתאום...
כי פה זה למעשה.
אין למעשה, לא לך זה לא למעשה, רק
מחשב. זה לך, זה מישהו אחר זה למעשה, אז לא צריך לפסוק על אחת. מה זה קשור? יש פה השלכות למעשה. מה זה משנה אם זה השלכה
למעשה? אבל השלכות באות אחרי שקבעת. רק אחרי שקבעת הלכה, אז באים ואומרים, אוקיי, מה
עשה? לא, אבל אם זאת האמת, אם זאת האמת, יש איזה השלכות, אתה צריך לקבוע מהי האמת, כי אנחנו צריכים לדעת מה לעשות למעשה.
אבל זה אחרי שקובעים הלכה.
כל דבר, גם בהלכות בורר, רק אחרי שקבענו את ההלכה, יש את ההשלכות למעשה.
אבל המעשה הוא עצמו אם לברור או לא לברור.
בסדר, אז מה?
אבל פה אין למעשה כלום.
איך להתייחס למישהו חושב כך או אחרת? אז מה? גם זה השלכה מעשית. אז ברמב"ם עצמו להגיד שיש סתירה, זה לא כל כך, לא הכרחי. בהחלט יכול להיות שהוא באמת מדבר, ועובדה שהוא מביא שם גם, הדוגמאות שהוא מביא, הן דוגמאות שנוגעות למה הקדוש ברוך הוא אמור לעשות. וזה באמת לא נוגע למעשה בשום צורה. לעומת זאת, 13 עיקרים, יכול להיות שאלה מבחינתו דברים שכן נוגעים למעשה. אגב, בכל מיני מקומות שאנחנו מדברים למשל, על מה חייבים איתה בידי שמיים, על מה חייבים קראת, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, גם זה בעצם... פסיקת הלכה, מה הקדוש ברוך הוא אמור לעשות, כי מיטה בידי שמיים וקראת, זה דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, לא בית דין. אז למה אנחנו פוסקים הלכה בזה, והרמב"ם פוסק הלכה בדברים האלה? טוב, פה אפשר להגיד שיש איזה השלכות, כי...
זה מעיד על דרגת חומרת העבירה.
לא רק זה, אלא חייבי...
זה העונש שהיא בעצם...
לא, חייבי קריטות של הקו נפטרו מידי קריטתן. זאת אומרת, יש איזה השלכות למעשה, אם זה מיטה בידי שמיים,
עניין כאילו
בדרה במיני, עניין כאילו בדרה במיני, עניין מלכות, עניין כל מיני דברים אחרים, אז יכול להיות שגם שם יש איזה השלכה למעשה. אז לכן, יכול להיות שהטענה של הרמב"ם היא לא טענה עקרונית, היא טענה מצומצמת יותר. דבר שלא נוגע אלינו, אין מה לפסוק הלכה. אבל אם זה כן נוגע אלינו, אז גם אם מדובר בדברים שהם מחשבתיים, אם יש להם השלכה הלכתית, השלכה למעשה, אז שם אנחנו כן אמורים לפסוק הלכה. אם ככה אני אומר, אז יכול להיות שזה מיישב את דברי הרמב״ם. אגב, הנשקה, דוד הנשקה, הפרופסור לתלמוד, הוא כתב מאמר בדעת על הרמב״מים האלה, והוא הראה שבשניים מתוך שלושת המקרים, בשניים מתוך שלושת המקרים, הרמב״ם ביד החזקה כן פסק. באותם מקרים שבפירוש המשנה הוא אומר, אנחנו לא פוסקים הלכה כי זה לא נוגע למעשה, ביד החזקה הוא כן פסק.
הרב מזכיר...
היה שם איזושהי השלכה למעשה.
הרב מזכיר את הנושא של דוד הנשקה, שם שמעתי גם שהוא מתלמיד של הרב שגר בעניין שמיטה, ושם הוא מזכיר שהרמב״ם, בגלל שהוא מתרץ ככה איזו שאלה חמורה בהלכות שמיטה ברמב״ם, הוא מביא מאמר של הנשקה, שהוא מסביר שהרמב״ם בגילאים שונים כתב כל מיני דברים, והוא מוכיח שהוא חזר בו בכל מיני מקומות, ולכן יכול להיות שאין בכלל שאלה הדברים האלה, כי באמת הסברה נגיד
על ככה. גם פה הוא כותב שהרמב״ם חזר בו, והוא דן שם בשאלה ממה בדיוק הוא חזר בו. כן, ידוע, יש לנו כתבי יד של הרמב״ם שיש שם מחיקות, זאת אומרת, רואים שהוא חזר בו בריל טיים, זאת אומרת, מול העיניים אפשר לראות שהוא חזר בו.
אבל לא חייבים לומר שהוא חזר בו במובן הזה שהוא לא מסכים מה שהרב אומר. יכול להיות שנגיד היה סיטואציה שהוא היה חייב עכשיו להגיד שמי שעושה ככה, נגיד מציאותי, מי שהיה עושה ככה, נגיד טוען שאין השגחה באותו תקופה, הוא היה גם רשע בנוסף לזה. אז הוא טען שמי שאומר שיש השגחה הוא רשע. זה לא אומר שעכשיו זה משהו אמיתי לכל תקופה.
לא הבנתי, הוא פסק איזה הלכה, הוא פסק הלכות למעשה, כן, לנצח, אני, לתמיד.
כן, אבל אני מתכוון, ניתן דוגמה, נגיד קונסרבטיבים, דוגמה, אז יגידו שהם רשעים. עכשיו, מציאות הרב מוכיח 1,000 פעמים שזה לא נכון, מבחינה של רעיון. אבל, איך אומרים, בדה פקטו מסתכלים על הציבור, הציבור שם, אין שם ציבור.
לא על זה מדובר. זה לרמב"ם, הרמב"ם פוסק הלכה למקרים מאוד מסוימים, שבהם בפירוש המשנה הוא כותב שלא פוסקים הלכה. לא משהו כללי ושהוא נחשב רשע, וזה לא, הלכה למעשה. הלכות שלא קטינות לרשע ולא רשע.
גם...
דברים קרים מחשבתיים מדובר שמה.
לא, אני אומר, כי גם מבחינה היסטורית, רואים את זה הרבה פעמים, אני יודע שהרב לא אוהב את הנושא הזה להכניס היסטוריה לתוך ההלכה, אבל...
לא, אבל זה לא נוגע לפה עוד פעם, אני לא מתווכח איתך. זה פשוט לא נוגע לפה. המקרים האלה הם לא מקרים מהסוג הזה.
איך הרב יודע שזה לא מקרים מהסוג הזה?
יודע, כי ראיתי את ההלכות שהוא פוסק. הוא פוסק הלכות ספציפיות, זה לא... הוא לא פוסק שאתה רשע כי אתה חושב לא נכון. יש איזו השלכה, בכל זאת השלכה מעשית. הוא פוסק אותה.
אולי בגלל שבאותה תקופה, מי שהיה אומר כזה דבר, הוא היה בדרך כלל גם רשע.
לא, זה לא קשור, הוא פוסק הלכה למה נכון, לא קשור לרשע ולא רשע. פוסק הלכה למה נכון, וזו השלכה הלכתית. לא צריך לראות את המאמר, אני אשלח לינק למאמר, תוכלו לקרוא את זה שם.
וכמו שהחתם סופר כותב שמי שלא זוכר אחד העיקרים, הוא אומר שבעיקרון זה לא היה עיקר, כמו משיח נגיד, זה לא היה עיקר, אבל מעכשיו זה עיקר, מי שאומר את זה הוא פושע. למה? כי הוא ראה שמי שהרפורמים שהיו לידו, שהיו אומרים את זה, אז הם היו רשעים, אז הוא אמר שהם עכשיו הם רשעים.
אני לא מתווכח עם זה שיש כאלה שמדברים דיבור אזוטרי, שקרים קדושים מה שנקרא. אני רק אומר שברמב״ם לא חושב שזה ההסבר פה. אני גם נגד לתפיסה הזאת של שקרים קדושים באופן כללי, אבל אני לא חושב שברמב״ם פה זה ההסבר, בלי קשר לשאלה האם הרמב״ם בעד שקרים קדושים או נגד. הוא דיבר דווקא על כתיבה אזוטרית בהקדמה למורה נבוכים. הוא בעד כתיבה אזוטרית.
דווקא במקרה הזה הרמב״ם כותב במפורש שהוא מבקש מאנשים לא לקרוא את זה, את ה-13 עיקרים, לא לקרוא את זה במהירות ולהגיד אני מאמין בזה. הוא מבקש להתעמק בזה ולהבין את זה וככה להגיע לזה. זאת אומרת, ברור שזה לא אזוטרי פה.
לא, ברור שלא, הוא מתכוון להגיד שזה עיקר מחייב, ברור.
שאלה למי?
לא, אני לא מדבר אפילו על העיקרים, אני מדבר על הדוגמאות מפירוש המשנה שהרמב״ם פסק. שם זה בכלל לא קשור לא למחשבה ולא לרשעים ולא לעיקרים. פשוט יש לזה השלכה מעשית והוא פסק אותה. אז
בייחוד הדעת, אבל אני חייב להעיר את זה, שיכול להיות שבפירוש המשנות לרמב״ם, אז הוא צריך גם להסביר למה אי אפשר על כל דבר, ולהכריע ביד החזקה, בהלכה, הוא לא כותב את הטעם. אז לכן בפירוש המשנות הוא אומר, עדיף לא להתעסק, אנחנו לא מכריעים. כאילו, כי אם הוא צריך להכריע, הוא צריך גם להסביר, לנמק.
לא, הוא כותב פה משהו אחר. הוא כותב פה שלא מכריעים בדברים שלא נוגעים למעשה.
בדיחות הדעת, אבל.
בדיחות,
אבל. בסדר, אוקיי.
טוב.
בדיחות הלא בפתח, באמצע, סתם, סליחה.
אוקיי. בכל אופן, לענייננו, אז הסתירה לכאורה הזאת, היא לא בהכרח סתירה. אגב, באמת לגבי היחס בין הפירוש המשנה על היד החזקה, גם הוא יכול להיות מוסבר בצורה כזאת. יכול להיות שהרמב״ם לא חזר בו באמת ברמה המהותית, וכאן אני הולך צעד אחד יותר מהאנשקה, לא חזר בו באמת בצורה מהותית. האנשקה בסופו של דבר טוען שהרמב״ם חזר בו, אבל הוא לא שהוא לא פסק הלכה בעניינים מחשבתיים, עובדה שב-13 העיקרים הוא כן פסק, אלא שהוא לא פוסק הלכה בדברים שקשורים למה שהקדוש ברוך הוא אמור לעשות. את זה הוא משאיר לו, ולא לנו. עיקרון נורא מצומצם, שגם בפירוש המשנה בהתחלה זה היה הניסוח. רק אחרי זה ראינו, רק אחרי זה הוא הרחיב את זה יותר. זאת אומרת, ביד החזקה זה נשאר עם הניסוח הראשוני הזה. אני חושב שאפשר להגיד יותר מזה. ביד החזקה, כשהוא הגיע למסקנה שבאמת יש איזו השלכה מעשית, אז הוא חזר ופסק את זה. בפירוש המשנה הוא עסק במחלוקת עצמה. המחלוקת עצמה היא מחלוקת מחשבתית. במחלוקת המחשבתית אנחנו לא מכריעים. אבל ביד החזקה הוא פתאום ראה שצריך להכריע את זה בגלל שיש איזו השלכה מעשית. טוב, יש השלכה מעשית, אז הוא מכריע. אז יש פה עדיין הבדל, יש פה עדיין הבדל בין פירוש המשנה לבין היד החזקה, לפחות במובן הזה שבפירוש המשנה הוא לא שם לב, או לא יודע, לא עסק בהשלכה ההלכתית של המחלוקת הזאת, וראה אותה as is, כמו שהיא, מחלוקת מחשבתית. ביד החזקה, כי זה ספר הלכתי, אז שם הוא בעצם פתאום ראה שצריך להכריע את זה, כי זה כן נוגע למעשה. אז זה חזרה מאוד מינורית, אם בכלל, כן, זה לא באמת חזרה אמיתית. בכל אופן...
אבל אני עכשיו חושב שנייה שוב רגע, שבעצם ברגע שלא צריך גם הרמב״ם במורה נבוכים, שמדבר על המספר של הקורבנות, אז הוא כותב מי שחושב שיש הסבר, למה דווקא ביום הזה מקריבים בכל המועד כך, וביום הזה, או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הזה.
אוקיי.
יכול להיות שזה שביד החזקה לא צריך לנמק את הזה, אז זה גם מסתדר עם התפיסה של הרמב״ם, כאילו, שהוא יכול,
לא הבנתי. ביד החזקה הרמב״ם כותב שזה גזירת הכתוב. ובמורה נבוכים הוא מציע הסברים לגבי קורבנות. אז מה, בסוף הלכות מעילה הרי זה ידוע, סתירה ידועה ברמב״ם. אז מה... לא נראה לי שזה הכיוון שם. בכל מקרה, אני חושב שבאמת לענייננו נדמה לי שזה ההסבר המתבקש, שברגע שיש עקרונות מחשבתיים בהם עצמם לא צריך לפסוק. אבל ברגע שהם נוגעים למעשה, אז אני אפסוק לגבי ההשלכה המעשית. עכשיו בפסיקה הזאת גם כן יש מקום לדון. האם ברגע שפסקתי את זה, אז גם נכרעתי את השאלה המחשבתית? או שלא, את השאלה המחשבתית אני משאיר פתוחה. אני רק מכריע מה צריך לנהוג במישור המעשי. אבל אם מישהו חושב אחרת במישור המחשבתי, אבל נוהג מעשית ככה, הכל בסדר. כי את השאלה המחשבתית לא פסקתי. נכון שההשלכה המעשית היא תוצאה של המחשבה, כן, של התפיסה המחשבתית. בסדר, אבל אם בתפיסה המחשבתית לא השתכנעתי, אז לא השתכנעתי. כל עוד אני עושה את מה שההלכה אומרת, אז בסדר. אז יכול להיות אפילו שזה עוד יותר מצומצם, הפער בין פירוש המשנה לבין היד החזקה, שבעצם גם ביד החזקה הוא לא פוסק באמת את ההכרעה, את המחלוקת המחשבתית. הוא רק אומר, מה צריך לעשות? זה קצת קשה, אבל יכול להיות, אני לא יודע.
הרב, זה קצת קשה, כי גם הרמב"ם עצמו, נגיד, בעניין של הלכות תפילה, שהרב מביא את הנושא של ההשגחה, נגיד, הרב רוצה להוציא מזה מסקנות שונות, הוא לא מסיק מזה את המסקנות של הרב, למרות שגם הוא חושב שההשגחה היא הרבה יותר מצומצמת. אז רואים פה שהוא לא היה בתפיסה הזאת שהסתכלו.
אני לא חושב שאתה צודק. ברגע שגם אם ההשגחה היא מצומצמת, כל התפילה יכולה להישאר בעינה.
איך היא יכולה להישאר בעינה? סלח לנו, או כל הדברים האלה, רפואנו, כל הדברים האלה, איך נכנסים, איפה הם נכנסים?
מה הבעיה? שיסלח לנו, זה מצוין, זה גם לשיטתי טוב, מה הבעיה?
לא, סליחה, בקשות על דברים אקטיביים בחיים שלנו, כמו רפואנו.
לא, יכול להיות שיש מעורבות גם בחיים שלנו, השאלה כמה מצומצמת או רחבה היא, שאלה אחרת, מה זה קשור?
אני מדבר לפי הרמב״ם, לפי השיטות, הרובר אחד ברמב״ם, שאומרת שהוא אומר רק לצדיקים, או כמו שהרב סולובייצ'יק אומר, רק לאנשים ממש לגדולי מעלה.
אז זה הרב סולובייצ'יק, זה לא הרמב״ם. ברמב״ם
עצמו
יש מקורות שונים וסותרים, ומדבר כמובן גם אזוטרית. קשה מאוד לדעת מה הרמב״ם חשב בסוגיית ההשגחה. יש מקומות שבהם נראה שהוא בכלל אין.
נכון, אני יודע, יש מקומות נגיד שהוא אומר שליצוק צעקה לבקש על זה, הוא אומר שזה סתם צעקה לבקש, כי קרה משהו. בכל מיני דברים מוזרים, אני אומר, לפי השיטה שכן מבינה את זה, שהרב גם מביא בספר שלו את השיטה שמבינה שהשגחה מצומצמת, איפה בדיוק, איך זה מסתדר, למה אין השלכות על המציאות, על שינוי הלכתי?
לכן אני אומר, מי אמר שבאמת יש תפיסה כזאת ברמב״ם?
זה נראה ככה, רואים ברמב״ם, מעלים מקומות זה נראה ככה.
לא יודע, רואים ברמב״ם הרבה דברים, יש סתירה בדברים, סתירות בדברים האלה ברמב״ם הרבה, לא הייתי מוציא מזה מסקנות.
הרב אומר שהחומש, שזה הפך להיות כמו חומש.
מה?
הרמב״ם הפך להיות כמו חומש.
בעניין הזה אני חושב שכן. טוב, בכל אופן, תראה, ברגע שהרמב״ם כותב בתחילת מורה נבוכים, שלפעמים הוא כותב כתיבה אזוטרית, גמרת את הסיפור. אפשר לשרוף את כל כתבי הרמב״ם, אתה לא יכול ללמוד מהם כלום. כי כל דבר שהוא אומר, אתה תמיד יכול להגיד, טוב, זה אזוטרי, הוא לא באמת האמין בזה. ככה היום הרי הרבה אנשים טוענים וכותבים, הרבה אנשים עושים פרנסה מהדברים האלה. בסדר, ברגע שאתה מרשב, זה המחיר של הכתיבה האזוטרית, של השקרים הקדושים. אנשים חושבים שזה מועיל, השקר מועיל לך במקום מסוים, אז כדאי, או יש הצדקה לשקר. אבל ההשלכה היותר רחבה, שבסופו של דבר, אתה איבדת את כל המשמעות של מה שאתה אומר בכל מקום. כי מי שמרשה לעצמו לשקר באופן כללי, נגיד כגישה, אז אי אפשר להאמין לשום דבר שהוא אומר. ולכן אני חושב שזה כל כך חמור, התפיסה הזאת של השקרים הקדושים, של האזוטריקה, של הדברים, כן, שפעם היה מאוד מקובל, זה ודאי שהיו דברים כאלה, זה לא שאני מתווכח על העובדות, ברור שהיו. אני חושב שאני מאוד מאוד מתקומם כנגד הגישות האלה, זה גישות הרסניות ממש.
עד כדי כך,
אבל גישה
אם זה שקוף, אם הכותב עושה זה בצורה שקופה, שפה אני הולך לכתוב, הוא משקף לך שהוא הולך להיות משהו איזוטרי, אז זה פחות קשוח.
נכון, אבל אתה יודע, איננו הרואות, תראה כמה ויכוחים יש על דברים שהרמב״ם כתב, בין אנשים שאומרים שזה היה איזוטרי, לבין אנשים שאומרים שהוא כתב את זה כפשוטו. ותראה שהוא לא יצליח להבהיר טוב איפה זה אזוטרי ואיפה לא.
זה מדרון חלקלק.
לא, זה לא מדרון חלקלק, זה כבר בהתחלה זה בעייתי, לא צריך להתדבר במדרון בכלל.
אוקיי.
יש חוקרים שאומרים שהוא בכלל לא היה מאמין בכלל, שהם מוצאים את זה מכתביו עצמם.
אני אומר, זאת מסקנה אפשרית לאור האזוטריקה, אתה יודע, לאזוטריקה אין גבול, זאת אומרת, השאלה איפה אתה עוצר. ברגע שאתה מרשה לעצמך אזוטריקה, אפשר לעשות עם מה שאתה כותב מה שרוצים. עכשיו, יש כאלה שרוצים לטעון שהרמב״ם שתל, הוא עצמו כותב את זה בעצם, שהוא שתל רמזים. זאת אומרת, הסתירות לא, הן לא סתם סתירות, אלא יש מי שיעיין טוב ויש לו ראש בריא, אז הוא יצליח להבין מה אני באמת חושב. טוב, אמירה מאוד יפה, לא נראה שיש לה כיסוי אמיתי בעולם. אלא אם כן חלק מהאנשים שנראים לי אנשים נבונים הם באמת טיפשים. אבל נראה לי שאנשים נבונים גם הם נבוכים מול האזוטריקה של הרמב״ם.
יש
ספר
של
מיכה גודמן
על זה.
מה?
לא, גישה קיצונית כזאת של חוקרים, שאומרים שאי אפשר כבר להשיג ולהבין שום דבר, מכיוון שהוא כבר הזהיר אותנו בשבעת הנקודות בהקדמה, אז גישה קיצונית כזאת, הוא לא היה כותב, לא היה מחבר ספר, כי צריך לסחוף את הכל, אין שום דבר.
זאת לא גישה.
זה לא סביר.
זה לא גישה, זאת עובדה. לא באתי לגישה, יש לי קושייה עליו למה הוא כתב את הספר, עובדתית, כל מה שהוא כתב אי אפשר לקחת ברצינות. עובדתית, עכשיו יכול להיות שהוא חשב שיהיה אפשר לחלץ את האמת, אבל עובדתית, הוא לא הצליח. אז תכלס אפשר לזרוק את הספר הזה לפח.
לא היה מחבר ספר.
השאלה היא שאלה עובדתית, אל תדע עליי קושיות, אז למה הרמב״ם כתב? לא יודע למה הרמב״ם כתב, עובדתית, אני לא מצליח להוציא שום דבר משמעותי מזה, אז מה זה עוזר לי? הוא חשב כנראה שכן יהיה אפשר.
לא, אבל יש כל מיני...
כמו הקושייה, מה שאמרתי בתנ״ך, שמהתנ״ך אפשר להוציא מה שרוצים, ולכן אי אפשר ללמוד מזה שום דבר. אני אומר, טוב, אז למה נכתב התנ״ך? קושייה נהדרת, אבל תכלס אי אפשר להוציא מנה שום דבר, מה אני יכול לעשות? זאת העובדה.
אז זה לא אותו דבר, התנ״ך לא מתמקד בעקרונות.
לא, אני שואל אותך, השאלה היא שאלה טובה. למה התנ״ך נכתב? אם אי אפשר להוציא ממני, ללמוד ממנו שום דבר, אז למה הוא נכתב? זאת קושייה מצוינת על שיטתי. בסדר, אבל הקושייה לא מפילה את שיטתי. קושייה נהדרת. אוקיי, ולכן מה? תכלס, אני מראה לך שאי אפשר להוציא שום דבר.
לא, אבל אתה גם מודע שהוא נכתב לפחות מבחינת היסטורית שהיה צריך למסור איזו מסורת, איזה סיפור, איזה...
לא יודע, גם הרמב״ם מבחינה היסטורית היה צריך למסור, אני לא יודע, מין מילים עמומות כאלה אני יכול להגיד גם על הרמב״ם. תכלס, עכשיו מבחינתי...
אבל זו היסטוריה, הרמב״ם הוא לא התמקד בהיסטוריה, יש בכל, זה מפוזר לאורך כל הספר של המורה, סתירות שפוגשים פה וכאן, אבל כשהוא נכנס ממש להוביע קורה של איזה נושא, בהשגחה למשל, אי אפשר לומר שהוא באמת לא צמצם באופן דרסטי את ההשגחה, שהוא מפתח, יש לו פרקים על זה, הוא מפתח את זה,
יש לו פרקים, ויש מקומות אחרים שבהם הוא כותב אחרת, יש סתירות בעניין הזה, אני לא, בסדר, זה הוא מפתח, נו מה לעשות? אתה יודע, תסתכל על הדעות החלוקות בין המפרשים שלו, ותראה, יש מנעד רחב.
כן, כן, לכן אמרתי שלפי חוקרים, כי יש את השמרנים, שאפילו אומרים שה...
לא, לא, אוקיי, עובדה, שהאזוטריות מאפשרת לכל המנעד הזה להופיע, וזה דבר בעייתי.
בסופו של דבר יש תירוץ, גם שיטת הרב, למה יש תנ"ך, כי הרב טוען שיש אינטואיציה, שאפשר להבין איזה משהו מהתנ"ך בסופו של דבר.
לא, אני לא חושב שאפשר. לא, היסטורית, עובדתית, וזה היסטורית, בסדר.
לא, לא, הלכות, הלכות.
לא, לא הלכות, דבר על מחשבות, ערכים.
אז זה לא.
זה מזכיר לי שהייתי פעם בשבעה אצל מישהו, והיה שם איזה פרופסור לתלמוד מבר אילן, גם הוא היה פרופסור בבר אילן, האבל. אז הייתי שם, והוא אמר, איזה נהדר זה רשי, שכל אחד יכול להבין בו מה שהוא רוצה. בשיחה שם, בין מלחם מייריב. אני באותו זמן בדיוק למדתי חזקת הבתים. בחזקת הבתים יש רשי בהתחלה, אבל זה עובר להיות רשבם באיזשהו שלב, כן? פסחים וחזקת הבתים. ואמרתי לו, תשמע, אתה יודע איזה יופי זה רשי שאי אפשר להבין מה שרוצים. אתה מבין מה שהוא אומר. בניגוד לרשבם שכותב לך קילומטרים על קילומטרים, אתה לא מבין מה הוא רוצה ממך. כל אחד יכול להבין אותו אחרת ודברים סותרים ו... אתה רואה פתאום את האומנות של רשי, כשאתה רואה את הפירושים של הרשב"ם, אתה רואה את האמנות של רשי עד כמה לא נכון שכל אחד יכול להבין בו מה שהוא רוצה. אלא באמת הוא יודע להבהיר בקצרה בדיוק את מה שהוא רוצה להבהיר. כן? זה, וזה בדיוק הנקודה. מה?
אני מתגעגע לנדורים.
נדורים זה גם כן, זה לא רשבם, אבל זה גם כן לא רשי, כן. טוב, בכל אופן, שם זה יותר קצר, זה לא ארוך כמו הרשבם, הריוון מנסה לחכות את רשי יותר. בכל מקרה, אז כך או כך, מה שיוצא בעצם, זה שהרמב״ם כנראה, אם הדברים המחשבתיים נוגעים למעשה, כן פוסק הלכה בדברים האלה, וכן מכריע. אוקיי? עכשיו, כאן אני חוזר להקדמה שנתתי גם
בפרק הקודמת. לגבי היום כיפור, תשומו של יום מחפר, או לא, מחלוקת שם ביום הרבי יהודה, אין שם פסיקת הלכה כלשהי?
ברור שיש.
אז עכשיו זה נוגע למעשה?
ודאי. שאלה אם אתה צריך לעשות תשובה, או שעיצומו של יום מחפר. בכל אופן, שימו לב שכל הדיון הזה מתנהל תחת ההנחה שברמה העקרונית אפשר לפסוק הלכה גם בתחומים מחשבתיים. כל השאלה זה האם באמת ישנה סמכות כזאת. זאת אומרת, האם ההלכה או התורה דוגלת בזה שגם בשאלות מחשבתיות נפסוק הלכה. ואז יש מקום לדון, אולי כן, אולי לא, במקומות שנוגעים למייסה אז כן, מקומות שלא נוגעים למייסה אז לא, מקומות שנוגעים לקדוש ברוך הוא גם כן לא, וכו'. אבל אם אני צודק במה שאמרתי קודם, אז הבעיה הרבה יותר יסודית. אי אפשר לפסוק הלכה בהקשר המעשי, בהקשר של המחשבתי, לא בגלל שהתורה לא נותנת מנדט לפסוק להכריע במחלוקות כאלה. אלא בגלל שאין לזה משמעות ברמה המושגית. אי אפשר לפסוק. תבינו שלפי, אם אני צודק, אז גם אם המחלוקת המחשבתית הזאת נוגעת למעשה, גם אז אי אפשר לפסוק הלכה. כל מה שאמרתי קודם ברמב״ם לא רלוונטי. בגלל שמה שאמרתי קודם ברמב״ם זה שאם המחלוקת המחשבתית נוגעת למעשה, אז שמה הוא כן פסק הלכה. זאת ההנחה, זאת אומרת, את האמירה הזאת אפשר לומר, בהנחה שההחלטה האם לפסוק הלכה או לא מסורה לנו. לנו, לתורה, לא משנה, אבל מה התורה רוצה, שנפסוק או שלא נפסוק? אבל אני טוען, זה לא קשור לתורה. מושגית, אי אפשר לפסוק הלכה בשאלות מחשבתיות. מושגית. אז גם אם זה נוגע למעשה, אי אפשר לפסוק הלכה בזה. מה זה משנה? לכל היותר, זה הניסוח האחרון שאמרתי קודם, אולי אתה יכול להגיד, תראה, השאלה המחשבתית נשארת פתוחה, אבל מבחינת ההכרעה המעשית, אנחנו רוצים לקבל הכרעה של שורה תחתונה שתחייב את כולם. ברמה הטכנית לגמרי. ואז אני אחשוב כמו רבי מאיר, אבל אני אנהג כמו רבי יוסי. אוקיי? למרות שההנהגה למעשה היא תוצאה של העיקרון המחשבתי, המחלוקת היא בעיקרון מחשבתי, אבל נדרש ממני באיזשהו מובן להכריע את השאלה המעשית, כדי שלא תהיה תורה כשתי תורות, או לא משנה, מכל מיני שיקולים כאלה או אחרים. ואז אתה יכול להגיד שבאמת באופן עקרוני אי אפשר לפסוק הלכה בתחומים מחשבתיים, ובאמת גם במקום שאתה נוגע למייסה, לא פסקו הלכה בתחומים מחשבתיים, מה שאמרו לך זה רק מה לעשות. זאת אומרת, אז גם לא פסקו את המחלוקת בגלל שיש נפקמיות הלכתיות, אלא פסקו רק את הנפקמיות ההלכתיות, לא את המחלוקת. זה אולי אפשר היה לומר, גם אם מקבלים את מה שאני אמרתי קודם, שבמחלוקות שנוגעות לעובדות או למחלוקות מחשבתיות, אי אפשר מושגית לפסוק הלכה. הדיון של הרמב״ם ושל אחרים לא נראה כך. ברמב״ם נראה שעקרונית אפשר לפסוק הלכה. גם מה שהוא כותב, הוא אומר דברים שלא נוגעים למעשה, לא נאמר לפסוק הלכה, הוא לא אומר שאי אפשר, מושגית. לא, שמה לא, לא, נאמר לנו לא לפסוק, בדברים שלא נוגעים למעשה. זאת אומרת, נראה שזה עניין של הוראה, האם התורה מורה לנו להכריע גם בשאלות מחשבתיות או עובדתיות, או רק בשאלות הלכתיות. וזה ברור, מה התורה אמרה. לפי איך שאני מציג את זה, זה בכלל לא קשור לשאלה מה התורה אמרה. אי אפשר לפסוק הלכה בשאלות שהן לא... שאלות שהן מחשבתיות, שאלות שנוגעות לעובדה. אז הטענה הזאת שבאופן הפשוט לא מתיישבת עם הרמב״ם. אלא אם כן, אני אומר עוד פעם, אומרים את הדוחק שאמרתי בסוף, שבאמת לא יסודיו את המחלוקת המחשבתית, אבל אמרו לך מה לעשות, בשורה התחתונה. אוקיי? זה, אבל זה לא פשט הרמב״ם. פשט הרמב״ם נראה שהוא באמת פוסק הלכה בנושאים האלה. יותר מזה, כשאתה מדבר על יחס לאפיקורס, זה דיברתי בשיעור הקודם, אתה מדבר על יחס לאפיקורס, מורידים ואין מעלים וכו'. אתה לא יכול להגיד שמורידים ואין מעלים אותו, למרות שבאמת לא הכרעת שהוא אפיקורס. זה לא, לא, לא עולה על הדעת, דבר כזה. מילא לנהוג, לעשות כך, לעשות אחרת, בסדר, שאלה מעשית, אז אתה יכול לנתק את זה מהתשתית המחשבתית שעומדת בבסיס. אבל אתה לא יכול להגיד שהבן אדם מחזיק בעמדה לגיטימית, שאי אפשר לקבוע שהיא לא נכונה, ואתה תוריד אותו לבור ולא תעלה אותו. זה נשמע בלתי סביר. אבל שם, אם אתה אומר את זה, אתה כנראה באמת פסקת את המחלוקת המחשבתית. לא פסקת רק את ההכרעה מה לעשות למייסה, ההכרעה הלכתית. כמו שדיברתי פעם על גזירת הכתוב, אז אמרתי שהרי בגמרא מופיע מחלוקת אביי ורובי עם... אם עדים זוממים זה גזרת הכתוב ואין לך בועל לחידושו, או שזה לא גזרת הכתוב. כן, אף כמינה, אם עד זומם מכאן או לאבא נפסל, או למפריע נפסל. עכשיו, בדרך כלל אנשים מבינים, גזרת הכתוב זה הלכתה בלא טעמה. מה זאת אומרת? בעצם זה טרי וטרי, יש פה שני עדים נגד שני עדים, אבל גזרת הכתוב לקבל את העמדה של העדים המזימים, העדים השניים, ולפסול את העדים הראשונים. ואני קטעתי שמה, אמרתי שמה, לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות שבאים שני עדים, שבאופן עקרוני הם דוברי אמת, ואני אהרוג אותם כי כתוב עשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. מה זאת אומרת? הוא דיבר אמת, זה טרי וטרי. נשאל אותי, האם הוא אמר אמת? כן. אבל אני אהרוג אותו בתור שקרן. זה לא יכול להיות דבר כזה. אי אפשר להסביר שם את המושג גזירת הכתוב במשמעותו הרגילה. צריך להיות שם הסברים, אז הסברתי למה באמת קוראים איזה גזרת הכתוב, ולמה בכל זאת יש בזה היגיון. זאת אומרת, זה לא... אני רק אומר, יש דברים מסוימים שבהם יש קשר מהותי. אם אתה הורג אותו על זה שהוא שקרן, כן, שקר ענה באחיו, ועשיתם לא כאשר זמן לעשות לאחיו. מדובר על עונש על השקר. אם אתה אומר לי, לא, האמת היא שהוא לא שיקר, אבל גזרת הכתוב לעשות לו עונש בתור שקרן. אי אפשר להגיד גזרת הכתוב שעכשיו יום, עכשיו לילה. יש מצבים שבהם הקשר בין הקביעה העובדתית מחשבתית לבין ההשלכה ההלכתית הוא קשר, הוא זיקה ישירה. ושם אי אפשר לחלק ולהגיד את השאלה המחשבתית אני משאיר פתוח ואת את ההשלכה ההלכתית אני פוסק. ואותו דבר אני חושב גם כאן. ביחס לאפיקורסים אתה לא יכול לנתק את זה ולהגיד לא הוא בסדר גמור, הוא לא עבר על שום דבר, אין הכרעה בשאלה המחשבתית, אבל אנחנו נוריד אותו לבור ולא נעלה אותו.
אבל אם ככה, השאלה לא על הרמב״ם, השאלה כבר על, על הגמרא שהיא קובעת את הדין על אפיקורסים. הרי כבר בגמרא, אם הגמרא אומרת שאפיקורס מורידים ולא מעלים,
בחינם, ברור.
אני קבע שם את ה...
אמרתי, הרמב״ם, אמרתי את זה בשיעור הקודם, הרמב״ם את 13 העיקרים שלו מביא בפרק חלק. הוא מביא את זה בפרק חלק כנראה כי הוא מבין שזה ההסבר למושג אפיקורס שהרב אומר את הגמרא, את מה שהיא אומרת.
כן, אבל אם ככה באמת הקושיה לא על הרמב״ם דווקא, כבר על הגמרא.
מן החינמי. לכן אני אומר שמבחינת הרמב״ם, כנראה שאי אפשר להגיד שהוא לא פסק את השאלה המחשבתית, אלא רק את השאלה המעשית. הוא כנראה מבין שצריך לפסוק גם את השאלה המחשבתית, או במילים אחרות, הוא לא מוטרד ממה שאני אמרתי קודם, שברמה המושגית אי אפשר לפסוק הלכה במחלוקת מחשבתית. מבחינתו זה רק שאלה של מה התורה מצפה מאיתנו. האם מצפה מאיתנו להכריע מחלוקת כזאת או לא? אז הוא אומר, במקום שזה נוגע למעשה, היא מצפה מאיתנו להכריע. אם זה לא נוגע למעשה, אז היא לא מצפה מאיתנו להכריע. זה הכל. אבל אין לה בעיה עקרונית עם הכרעה של שאלה מחשבתית.
אנחנו רואים שכבר לגמרא לא הייתה בעיה עקרונית עם זה.
רגע, אני נחינם. הגיע.
רב,
אבל כשהרמב״ם הגיע, שהוא היה צריך להכריע.
שומע?
אני אומר שהרמב״ם היה צריך להכריע בין ה... הבחירה המוסרית שלו, התפיסה המוסרית, המחשבתית שלו, לבין מה שהתורה עצמה מחייבת ואומרת, אז היה לו ברור שהוא צריך לפסוק, גם אם זה נוגד את מה שהוא סבור, שאדם, כי הרי, כמו שהראו פה קודם, זה מה שכתוב.
מה כתוב?
אין אופציה אחרת בגמרא.
מה כתוב? לא הבנתי.
שאפיקורס מעלים והם מורידים, כאילו.
נו, בסדר, אז אמרתי, השאלה היא כבר על הגמרא, לא רק על הרמב״ם. היא נחינמי.
הרב.
אני אגיע לשאלה הזאת, נגיע אליה.
לא קשה, לא, אתה, הרב מנסה לומר שהרמב״ם סבר כך וכך. אני אומר, כאילו, הרמב״ם סבר כמו הרב, רק פשוט הוא היה מחויב.
זה מילים.
הוא היה מחויב למה שכתוב בגמרא, וזה מה שהוא כתב.
זה מילים. בסופו של דבר, אם הרמב״ם פוסק ככה, אז זה אומר שהוא אימץ את העמדה של הגמרא. יכול להיות אולי שהוא לא רצה, אבל תכלס בסוף בסוף, אם הוא פוסק ככה, פירוש הדבר שהוא חושב שצריך, שאפשר להכריע מחלוקות מחשבתיות. אני, אם הייתי רואה את הגמרא כך, ואני משוכנע שאי אפשר להכריע מחלוקות מחשבתיות, הייתי נשאר בצריך עיון, אבל לא הייתי יכול לפסוק כמו הגמרא, כי פשוט אי אפשר.
הגמרא עצמה שהיא פוסקת את הדין שאפיקורס הורגים אותו, מה הטעם של הגמרא? זה משהו שהגמרא מעושה את זה בתור תקנה, זה לא משהו רי דאורייסי, נכון?
לא, לא ברור. לא ברור לי.
לא, כי אם זה תקנה, אז אפשר להבין את זה יותר שזה לא קשור לנושא המושגי. אפשר להגיד.
תקנת הציבור.
אומרים שתקשיב, אתה תהרוס את החברה, או מעיפים אותך כאילו, אל תעשה בעיות. יש בזה היגיון. זה גם היום בצורות שונות, אבל...
אני אגיע לשם. יש לי הסבר יותר טוב, אני חושב. אז נגיע לזה בהמשך. בכל מקרה, אני רק, זה הנקודה שרציתי לחדד פה, שלפי איך שאני רציתי לטעון, אז בעצם גם במקומות שהמחלוקת המחשבתית נוגעת למעשה, יש לה השלכות הלכתיות, גם שם אי אפשר לפסוק. כי ברמה המושגית אי אפשר לפסוק במחלוקת מחשבתית. לעומת זאת, אם אתה אומר לי שכשיש השלכה מעשית אפשר לפסוק, רק שאין השלכה מעשית אנחנו לא פוסקים, אז זה אומר שברמה העקרונית אתה אומר שכן אפשר לפסוק מחלוקת מחשבתית. כל השאלה זה איפה נאמר לנו לפסוק ואיפה לא. אבל אתה לא מקבל שברמה המושגית דבר כזה הוא בלתי אפשרי. נכון? זה בעצם הטענה. אוקיי, אז אני יוצר עם ההבחנה הזאת, אנחנו נמשיך עם זה עוד בפעם.
רק להגיד, להעיר, זה אפשר גם, אם אני אגיד, כמו שאמרתי, שזה נושא חברתי, כאילו של לשמור על הציבור, זה יובן גם למה בכל, בדורות, לא יודע, 200, לא יודע, מאות דורות, לא נגעו באף אחד שזלזל בתלמיד החכמים. אני מאמין שזלזול בתלמיד החכמים זה משהו שכבר מושרש בעם ישראל שנים, בנושא הזה שצוחקים או כאלה דברים, ואף אחד לא חשב לתפוס מישהו לזרוק אותו מהגג, נכון? כי זה לא באמת פרנת המרקם החברתי, לכן אף אחד לא נגע בזה. דברים שהם נגעו במרקם החברתי...
לא חושב שזה במאה ה-12, ה-15 או ה-17, זה פורם פחות מאשר בתקופת הגמרא. לא מתרשם כך.
בגמרא עולה, זה יותר, כי תמיד אף פעם זה נשמע שהמעמד שלהם היה יותר גדול.
מה יותר גדול, אז להפך. אז אם ככה, אז עוד פחות היה מתערער מזה שמישהו לא שומר על כבודה.
למה? שהרב יחטוב, כולם חושבים שזה יש מן כאלה גדולים, בינו מגיע, מישהו צוחק עליהם וכולם, זה חוצפה אדירה.
מבינים שהוא טמבל, כי הם כאלה גדולים. היום שאתה רואה את כולם כבני אדם, זה יכול להיות יותר הרסני. אני לא מתרשם שזה ההבדל בין הדורות.
למה? באותה תקופה חשבו שהם מלאכי שרת, ופתאום מגיע איזה בן אדם שהיה קצת חכם, נגיד, לא חייב להיות טיפש גדול, ואמר איזה משהו חוצפה, התנפלו עליו ישר במזלגות, מה השאלה?
לא, אם אתה מסביר להסברים פסיכולוגיים, אני לא מתווכח עם
הסברים. פסיכולוגיים חברתיים? למה
אתה מסביר לי הבדלים מהמהותיים, אז אני בעיניי הנזק הצפוי במצב כזה הוא פחות. כשהם שרפי מעלה, אז מה הבעיה? שום דבר לא יכול לערער את מעמדם.
הגמרא מספרת לנו התחילת המצב שאנשים התחילו לקבל, נקרא לזה שכל, ולהתחיל להעיז לדבר.
אז עכשיו זה המשך המצב, אז היינו צריכים עוד יותר, עוד יותר גרוע לטפל בכאלה אפיקורסים.
הכל התערר כבר, זהו, אין מה לעשות.
אני אגיע לזה בהמשך, אני חושב שזה...
תודה רבה.
יש לי הסבר אחר. טוב, אוקיי. עוד הערות או שאלות? טוב, אז להתראות, שבת שלום, בשורות טובות.
שלום, תודה.
תודה רבה.